כן. יש לכם את הדף. אנחנו פעם שעברה התחלנו לדבר באחת הסיבות המרכזיות מדוע כל כך נחלש כוחו של לימוד היראה, הלימוד השכלי המבוסס העמוק, מדוע השכל לא לוקח חלק, השכל במיטבו, מדוע אנחנו לא משקיעים עוצמה שכלית בלימודי המוסר, למה דווקא ביחס לתחום הזה רואים אוזלת יד וחוסר השקעה שכלי לעומת תחומים אחרים שמקבלים תקציבי ענק שכליים, מעמיקים בהם, מתפלפלים בהם, כן, וכן הלאה. הרב מנה פה שתי סיבות, שלוש סיבות למעשה. בסיבה השלישית הוא מעריך, הסיבה השלישית היא עיקר עניינו ועיונו של הרב פה במאמר הזה, והסיבה שהרב מונה היא סיבה נפשית. סיבה נפשית, כלומר, הסיבה שלא עוסקים בלימודי המוסר, מה היא? או שלא עוסקים כראוי, ולא שלא עוסקים, פותחים ספרים ויודעים את ערכו של המוסר, אין שום ספק, קובעים לימוד, אבל לא מעמיקים בזה יותר מטפח של פני המחרשה, כמו שאומרים חז"ל, לא מעמיקים בזה יותר מטפח. למה? מכיוון שהיחס ללימוד הוא יחס רגשי. במקום שהלימוד יתפס, לימוד המוסר יתפס, כתחום שכלי, שכמו כל תחום שכלי דורש העמקה, ושימוש נכון בשכל, להשתמש נכון בכישורי השכל, חריפות, העמקה, ניתוח וכולי, במקום שנבין שהתחום הזה הוא תחום שכלי לכל דבר, כן? למרות שתוכנו הוא תוכן שמקומו זה בתוך הנפש, נכון, אבל עד שהוא מופנם אל תוך הנפש צריך לעבור תהליכים של הבנה והגדרה והעמקה. אומר הרב שיש סיבה נפשית של לימודי המוסר לא נתפסים כתוכן שכלי. ומהי הסיבה הנפשית? הנגישות הנפשית והרגישות הנפשית לנושאי המוסר. דוגמה פשוטה, הבאנו דוגמה, והיא תהווה מעין סיכום לכל מה שאמרנו פעם שעברה, וזה נוכל להמשיך סוף סוף. דוגמה פשוטה, אדם רעב שבא לאכול. מבחינתו הצלחת, כן? האוכל שבצלחת, מבחינתו, הוא, הייתי אומר, עניין לתאוותו. כלומר, הוא רעב, ויש פה אוכל, מה עושים עם אוכל שרעבים? אוכלים! רגע, אולי יש מקום להתבונן על האוכל הזה, אולי בצד התזונתי שלו, אולי צריך ללמוד מה יש לי בבצלחת. לא, תביא לאכול. זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב נפשי, במקרה זה נקרא לו תאוות אכילה, שהוא מגדיר את היחס בין הנפש לצלחת כיחס מאוד חד-ממדי, פיזי, אכילה. יכול להיות שיבוא מישהו אחר, מדען, שהוא מאוד סקרן, מתעניין בענייני מזון, הוא יתייחס לצלחת באופן אחר לגמרי. זה בכלל יהיה נושא למחקר, מה יש פה בצלחת. יכול להיות שיבוא אדם מוסרי מאוד, והצלחת מבחינתו תהיה הזדמנות, דווקא להודות לשם יתברך על האוכל, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, והאכילה תהיה לשם שמיים, והוא יכוון בזה שיהיה גופו חזק לעבודת הבורא. כל אחד מתייחס לצלחת אחרת, הכל תלוי בנקודת המוצא הנפשית. אומר הרב שהיה מצוי, במיוחד בזמנו, ואמרנו פעם שעברה שבזמננו הדבר הזה, הסיבה שהרב מונה כאן אולי קצת פחות רלוונטית, כי הנפשות שלנו היום, אני לא יודע כמה אנשים יכולים לבוא ולומר שבוערת בהם יראת שמיים, שטרף ומיד שנפגשים עם נושא היראה בספר, אז מבחינתם זה, או, השם יתברך, או, מלך כל העולמות. אני לא יודע עד כמה היום המניע הזה הוא זה שמפריע לנו להתעמק בספרי המוסר. אבל בזמנו, ודאי שלפני כן, זה היה מאוד שכיח, הנפשות, או מהלך הנפשות, היה מאוד יראתי בסיסי. רגש היראה. אבל גם היום, אתם יודעים מה? גם היום, יש עוד חלקים גדולים בציבור ש... חלקים גדולים בציבור ש... שהמצב הנפשי שלהם הוא מאוד מותאם לסוג כזה של מפגש עם ספרי מוסר. הם לא יתעמקו בדברים, לא יעמיקו בהם יותר מדי. די להם באימפקט הראשוני של הנפש עם הלימוד, מזה יוצאת יראה, מזה יש ביטוי של היראה הספונטנית, זה מספיק, זה מגדיר את עבודת השם שלהם, כן? זה מטפח בהם את יראת העונש, מלבא בהם את יראת העונש, וזה מספיק, ככה הם עובדים את השם יתברך, לא מעניין אותם מעבר לזה שום דבר. אבל הם לא יודעים מה זה יראה באמת. מכיוון שהנטייה הנפשית שלהם של היראה, היא אנסה את הכתובים. היא אנסה את הכתובים, לא נתנה לכתוב להתפתח ולהיות מובן, כפי משהו באמת. כן? אבל הכלל הוא, שבין אם נאמר שפעם זה היה יותר פופולרי, גם היום אנחנו עדיין בקטע הזה. עדיין יש בנו נטיות נפשיות מרובות, של זריזות ושל אהבה ושל שנאה ושל רחמים ושל דין, ואין מה לעשות. כשאנחנו באים עם כל הנטיות הנפשיות האלה לספר, צריך לשים לב היטב שהנטיות הנפשיות האלו לא יפריעו לנו. לא יפריע לנו לעשות את כל המהלך השכלי, המשוחרר, הפתוח, היצירתי, העמוק, כי אחרת לא נבין מה כתוב. אם אנחנו ניתן לאותם נטיות להחליט או לפרשן לנו את המילים, אז המילים לא יתפרשו יותר מכפי, דיוק. המילים לא יתפרשו, התוכן לא יתפרש יותר מכפי התחושה הפנימית שלי. אז מה כבר התחושה הפנימית שלי מבטאת? מה היא כבר מבטאת התחושה? רק שנייה, אני רק רוצה טיפ טיפה. מה כבר מבטאת התחושה הפנימית? כולה יראת העונש, כולה איזה יראה רצוצה, כן, בראשית צמיחתה, אינפנטילית, ילדותית כזו. מה כבר היראה הזאת? אתה לא איזה הגאון מבילנה שהיראה שלך היא כבר טופחה מכוחו של לימוד, של עשרות שנים בהגיעה נוראה. מה היראה שלך? איך אומרים? עירונת, 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 מה העירה שלך כבר? עירה ספונטנית, טבעית, פונקציונלית, קיומית, הישרדותית, כן? אתה מפחד מכלב, אתה מפחד מבעלי שררה, אתה מפחד מהקדוש ברוך הוא מהמנושים שלו. זו עירה וזו שררה, בחייך. עכשיו אנחנו באים, פותחים ספר על העירה. זה מה שהספר רוצה ללמד אותנו, על העירה הזו ותו לא. יש פה עומק אדיר במה שהספר רוצה ללמד. אז עם כל הכבוד. אמר לנו הרב, וזה אנחנו באים למצות את הפסקה, את החפיפה בשיעור הקודם. הסביר לנו הרב, שבאים ללמוד, אנחנו צריכים לעשות הבדלה בתוך הנפש. הבדלה הזו, עניינה זה, שמאל דוחה לרגש הנמוך, וימין מקרבת לשכל. כלומר, בתוך הנפש צריכים ליצור את ההבדלה ואת ההפרדה, לא את ההפרדה, את ההבדלה. בין הרגש, הפועם הזה, הילדותי הזה, חשוב, הוא מאוד חשוב. הוא חשוב כדי לייצר את הפעולות הבסיסיות של החיים. זה ודאי. אבל צריכים לדעת, לשים אותו טיפ טיפה בצד. תירגע. יש לך מקום, אגב, הרב אמר לנו, שמקומו של אותו הרגש, זה לעורר בנו את המוטיבציה להגיע לספר. מכיוון שיש בי נטייה של יראה, אני רוצה ללמוד את תורת השם. יפה. עד הספר, היראה הנמוכה. זה הולך ככה. זו היראה הנמוכה, היא מביאה אותי עד הספר. עד הספר, הנה. מהספר, השכל נכנס לעבודה. השכל גומר את תפקידו, נגיד אתה לומד חצי שעה, שעה, מגדיר את הדברים כהלכה, מתוך עמל והתבוננות שכלית, עכשיו הוא שוב מעביר את זה לרגש. עכשיו הרגש מתגלה ככוח, בהתחלה הוא מתגלה ככוח מניע אל הספר. אחרי זה הוא מתגלה ככוח, מפנים ומטמיע את הלימוד. אמרנו גשר, רגש כגשר. כן? יש את הרגש הראשוני שהוא גורם את ההתרגשות וההליכה ללימוד, ואחרי זה הוא נהפך מרגש מגשר לרגש מטמיע. זה שני התפקודים שלו. אבל בזמן הלימוד עצמו, אמר לנו הרב, שמועה של תורה צריכה צלילות, לא רעש ורגש. בית אלוקים נהלך ברגש. לא רעש ורגש. בזמן הלימוד עצמו, צריך, הרגש צריך להיות צונן, לא כפו, אבל צונן, לא להפריע. אסור ליצור רעשי רקע שמחבלים, מחבלים ופוגעים ביכולת השכלית להתעמק. אסור. זה שליטה פנימית. זה מצריך שליטה פנימית. כן? על ידי השליטה הזו נוצרת ההתמיינות הפנימית בין הרגש לשכל, ואז פעולת הלמידה לא מופרעת, וכל כוח פועל בזמנו. זה מביא אותנו למשפט של הרב, בשם חז"ל, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד, והבן.
אומר הרב, והבן. אז פחות או יותר הבנו. זמן תורה זה זמן פעילות שכלית מוגברת, זה זמן של מפגש עם האמת האלוקית שבתורה, שלשמה, הוכן בנו מראש, הכוח השכלי, כן? נתיב התורה של המהר"ל, הכוח השכלי הוא הכוח הנבדל, שיש לו כוח להתרומם מעל כל כוחות הנפש, ולהתחבר לאמת אלוקית. אם השכל, אם לא היה כוח שכלי, או אם הכוח השכלי לא היה כוח נבדל, הוא היה תמיד כנוע וכבוש על ידי הכוחות הנמוכים של הנפש. ולא לנו שום אפשרות, שום אפשרות להיפגש עם הרצון של השם, או עם דעת תורה, נקרא לזה ככה. אבל הכוח הנבדל הזה, אנחנו צריכים לגלות את הנבדלות שלו. אנחנו צריכים לעורר את הנבדלות, לראות את הכוח הזה ככוח שהוא כמו הליקופטר, שהוא מסוגל להתרומם מעל הרגש. לא להתנתק אבל להתרומם. להביט מלמעלה. אנחנו צריכים לרומם את הכוח הזה. אסור שהכוח השכלי יהיה שפוט של מידות רעות, של תאוות ויצרים, הוא מאבד את הכנפיים. ברגע שהוא מאבד את הכנפיים שלו, אז גם שכאילו אנחנו באים ללמוד תורה, אבל זה לא תורה. זה פסדו. זה לא מדע אמיתי. זה לא המדע האמיתי. השכל נהפך לחותמת גומי של רגשות נמוכות, של יצרים ותאוות. נדמה לך שאתה שכלתן. כמה שכלים כאלו יש באקדמיה שמדמים להיות שכל צרוף וטהור, אבל כל ההשכלות ששם, הם, רבות מהם, הן נובעות מהשפעה מידותית. המידות גוזרות את ההבנה. זה פסדו מדע, זה לא מדע אמיתי, זה לא מדע, זה לא שכל צרוף, זה לא שכל אובייקטיבי שחותר להבין את הדברים מצד עצמם. הוא נגוע ברצונות שקדמו לו. ברצונות שקדמו לו. צריך להבין את הנקודה הזו. כן? איך רבי יוסי ברבי ישמעאל, לא זוכר בדיוק מי זה היה המורה הזה, התן הזה, שהיה לו איזשהו עובד בשדה, שפעם אחת אותו עובד היה לו דין תורה עם מישהו, עם חברו. אז הוא רצה שיעיד עליו על הבית, אותו רבי יוסי ורבי ישמעאל. הוא רצה שרבו, המעסיק שלו, שזה אותו חכם גדול, הוא יעיד עליו בבית הדין. הוא פסל את עצמו לדין, בגלל שהוא עובד אצלו בשדה. אני כבר לא יכול להעיד דבר אמת, ובשכל טהור ונקי, אם פלוני אלמוני עובד אצלי בשדה. פסילנה לי לדינה, הוא פסל את עצמו לדין, רק בגלל הדבר, בגלל שמץ נגיעה רגשית קטנה שבקטנות, הוא כבר לא יכול להעיד דבר אמת בבית המשפט, זה כבר לא שכל טהור וצרוף. זה מה שאומר פה רב, ששמועה של תורה צריכה צלילות, כמו צלילות האוויר ונקיות האוויר, ביום שנושבת ברוח צפונית. היה שבוע יום כזה, היה יום כזה לפני כמה ימים, הייתי בצפון, ראיתי שם, כן, זה דבר נדיר שאפשר, האוויר שם צלול, שמסתכלים מהמצפה באלומות על עמק ירדן, אז זה נדיר מאוד לראות תמונה בהירה בלי ערפילים. משום מה, תמיד, אתה שטח הזה, תמיד איזה ערפילים, תמיד איזה חלקיקי אבק. לפני שבוע היה אחד מהימים הנדירים, כן, שאפשר, יש ראות של 100%, ראות של 100%. כשמי מוריד לזה, הייתה גם רוח, אם אני טועה, לא דרומית, אלא מזרחי. יש איזה שילוב של כמה דברים. כן, היה ממש אוויר נקי. אבל זה נקיות האוויר בנפש שצריכה להיות לפני שלומדים תורה. אתה לא יכול להבין, לא כועס ולא מתרגש יותר מדי, ואפילו לא יראה יראת העונש יותר מדי, כי זה כבר יכול לחבל לך בכל ההבנה העמוקה של הדברים. עד לכאן הבנו, למדנו פעם שעברה. עד לכאן הגענו פעם שעברה. וזה נמצא בתחתית העמוד, בעמוד קף, תסתכלו אצלכם, הגענו זמן תפילה לחוד וזמן תורה, זה השורה האחרונה בעמוד. יש לכם את זה? לא יודע איך צילמתי לכם, לא צילמת לכם את צורה שונה קצת, אבל בכל אופן, פסקה ז', אתם אומרים פסקה ז'. בפסקה ז', זה בשורה 13. כן? זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד, אתם רואים? כן. יפה. סוף שורה, זמן תפילה. לכאן הגענו. הרב יגיד פה עוד משפט אחד שכבר דיברנו עליו, זה יקל לנו להבין אותו. הוא יקבע את מקומו של הרגש בתהליך הלמידה, לפני הלימוד או אחריו. זה כבר אמרנו, עכשיו נראה איזה בלשונו של הרב. יש לך את הדפים? יש לך דף? קח לך דף. ואם ראוי או מחויב, אתם רואים? ואם ראוי ומחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה, כן? היראה הפשוטה זה אותה היראה שנמצאת בבסיס הרגש ההמוני. אנחנו לא פוסלים את זה, יש לה מקום. הנה הרב קובע את מקומה. ואם ראוי ומחויב, לא רק ראוי, אפילו מחויב, להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, כן? גם שאנחנו בדרכנו לסטנדר, יש מקום להקדים יראה פשוטה. אנחנו לא מנדים את היראה הפשוטה, אנחנו לא בזים לה, אנחנו לא מסתכלים עליה כעל איזה כוח שלילי שאפשר להתעלם ממנו. אי אפשר בלי רגש. הרגש הוא יסוד חשוב מאוד, שהוא האש הטבעית, שבלעדיה לא נעשה כמעט פעולה בחיים. השכל הוא קר, השכל הוא אנליטי מדי, הוא לא כוח חיים השכל. השכל הוא זרע של חיים, אבל הוא לא כוח חיים. אם הזרע לא ייכנס בתוך הרחם, שום דבר לא יצא. הוא יירקה ולא ישווה שום דבר. אם הזרע לא ימצא את הרחם, לא יהפך עובר ולא יצא מזה אדם לאוויר העולם. לא יצא. אותו דבר השכל. השכל הוא זרע של חיים. הוא קר, הוא תמציתי, הוא מלא בכוחות חיים. אבל הוא לא ממשי. אם הוא לא ייקלט ברחם הרגשי, שום דבר לא יצא. אבל גם שהוא נקלט ברחם הרגשי, הרגש צריך להיות רחם בלבד. הוא לא יכול להחליף את מקומו של הזרע. הרגש לא יכול להחליף את מקומו של הזרע. הוא יכול רק לשמש פונדקאי לזרע. הוא יכול לתרגם את כוח החיים התמציתי שבשכל לממשות, לרצון. הוא הופך, הוא מפרמט את הזרע לחיים, לרמח איברים שסגידים. זה התפקיד שלו. צריך למצוא את היחס הנכון. אבל להגיד שלא צריך רחם? להגיד שהרגש הוא מנודה ומקולל ומבוזה ומיותר? חס ושלום. ראוי ומחויב להקדים את הרגש בתור כוח מניע אל הלימוד, ובהמשך לצורך השתרשות והכרה נפשית של התוכן הנלמד. זה ודאי. אבל בזמן הלימוד, שקט. לא מתרגשים. ואולי אפילו עברתי את הגבול עכשיו בשעה שאני מדבר איתכם. יכול להיות. אמרתי לכם כבר שאני... בסדר, אבל יש לנו פה מערכת יחסים מאוד ברורה. אחרי שאמרנו את כל הדברים שאמרנו פה, יש פה מערכת יחסים מאוד ברורה בין שכל ורגש. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בשעה שאנחנו מתרגשים. האם זה לא מחבל בבהירות הדעת, ביכולת להגיד את הדברים בצורה מסודרת. כן? ואפשר לשים לב, אפשר לשים לב. שימו לב על כל אחד ואחד מאיתנו. שאנחנו באים להסביר משהו למישהו. כן? הסברה שכלית. ובמהלך ההסברה פוקד אותנו איזה שערת רגש פתאום, אנחנו כבר לא כל כך מיושבים. אנחנו לא מצליחים כבר להגיד מה שרצינו. יכול להיות שלפני שפגשנו באותו אדם, ידענו בדיוק מה אנחנו באים להגיד. זה אפילו יצא לנו בצורה שכלית מאוד. רגוע, פתאום ראינו אותו, משהו פה, מתחיל להתרגש, פתאום אני כבר לא יודע מה להגיד. פתאום אני אומר את הדברים בצורה קצוצה כזאת, חסרת חן, לא מסודרת, אין מוקדם ואין מאוחר. לא, משהו קרה, פיחות עצום חל ביכולת השכלית. מה קרה? התרגשת יותר מדי. יכול להיות שזה אפילו התרגשות של מפגש עם אדם אהוב. לא משנה. יכול להיות שזה רגש של קנאה, רגש של שנאה, רגש של אהבה אפילו, זה לא משנה. אבל התשורה התחתונה היא שהשכל כבר לא יוכל לומר דברו. שהתותחים רועמים, תותחי הרגש, המוזות של השכל שותקות. ככה זה, בדרך כלל. כדאי לשים לב לנקודה הזו. כן. תלוי, אבל השאלה אם הרגש הזה, הוא כרגע מביע, הוא מביע עכשיו, כן? הוא מביע עכשיו חוכמה. הרגש הזה, כן? הרגש הזה נספג בדברי תורה, ועכשיו הוא מביע חוץ את הדברי תורה, הוא מעלה גרה, כן? הוא מעלה החוץ את הדברי תורה שהוא קלט, עכשיו הוא מעלה. אבל כל מי ששם לב מרגיש שהרגש הזה הוא רגש עמוק מאוד, זה נקרא רגשי קודש. זה כבר לא הרגש הראשוני. זה כבר משהו אחר לגמרי. זה רגש מקודש. זה רגש מקודש. כן? זה רגש שכלי, קוראים לזה כבר. יש שכל רגשי ויש רגש שכלי. רגש שנתקדש כבר על ידי השכל, הוא נקרא רגש שכלי, זה נבואה. הנבואה זה רגש שכלי, זה מדמה שכלי. כן? אין הנבואה שורה אלא על חכם, ענב ועשיר. כן? זאת אומרת, אם הוא חכם, נבואה שורה עליו. כלומר, הנבואה זה ביטוי רגשי, אבל שהוא ספוג בשכליות. כן? כמו אמרנו, הרגש פה הוא רק כלי, בעצם, שאנחנו מגישים באמצעותו דברי תורה. מגישים אותה עם תבלין מאוד מיוחד של הרגש, כמו שאמרת. אז כל מי ששומע את הדברים ורואה ונוכח, הוא מאוד מתפעל. זה נקרא שימושה של תורה. שימושה של תורה זה לשמש את התורה בהופעת הרגשית, בהופעת החיים שלה. זה נכון. אבל חשוב מאוד שעדיין נשמר היחס, כן? בין הרגש לשכל, גם בשעת, במיוחד בשעת ההבעה הרגשית. שכולם יראו שיש פה עומק עצום של שכל. שהרגש רק מטבלן אותו. אבל הרגש הוא לא עיקר התבשיל. הוא לא עיקר התבשיל. מה? אם אדם באמת מקפיד על התהליך שדיברנו עליו כאן, גם בתחילת דברינו היום, בשבוע ושבוע שעבר, הרחנו בזה מאוד. אם אדם מקפיד על התהליך הזה, הוא מגיע לרמת מודעות שמאפשרת לו לשלוט בכל תהליך המיזוג שבין השכל לרגש. כן? אני יכול עכשיו לבוא ולומר, כמו שאמרתי לכם, אני צריך עכשיו לשים לב שאני מביע את הדברים לפניכם. כמה רגש יש בזה? אני מודע לזה. אני מודע גם שזה יכול לקלקל לי. ואני יודע שיש פעמים שההתרגשות שלי מביאה אותי אפילו אצלי, זה בא לידי ביטוי בחנק. קוצר נשימה. אני יודע. יש נשים שזה בא אצלי לידי ביטוי בצורה שונה. אצלי זה בא בצורה של איזה מין חנק. איזה מין כזה קוצר נשימה פתאום, כן? אני יודע שהתרגשתי יותר מדי. ואז אני צריך להוריד את הכל, את הכל. מישהו פה היה בשיעור פעם של הרב טאו? שיא השליטה. שם אתה רואה, כן, טוב, שם זה שליטה מעולם אחר לגמרי. פלאי פלאים. עכשיו, שלא תבינו, יש מקומות אחרים, יש זמנים אחרים, שאם הייתם פוגש, אם הייתם פוגשים ברבינו, כן, הרב ישראל צבי טאו, כן, הייתם, הרב צבי ישראל טאו, הייתם רואים איך הוא מביע רגשות. אני הייתי אצלו פעם בבית, בארוחת בוקר, והוא העיר לי פנים, ופרס לי ביצה עם עגבנייה ומלפפון, ועשה לי כוס תה, ואמר לי, תאכל. ישבנו ואכלנו יחד ארוחת בוקר, ואחרי זה, כן, מה אתה שואל? תענוג. אבל זה רגש שהוא בגלל השליטה בזמן השיעור. בזמן השיעור אתה רואה הכנעה כמעט מוחלטת של הרגש. הרגש כמעט ולא מופיע. מה? הרגש לא מופיע. השכל בעוצמה כבירה, בעיון, ברגיעה. הוא יכול 2-3 דקות לא להגיד מילה. וכל הרגשות של המאזינים, נו, שידבר, שידבר. והוא עושה זה במודע, אגב. הוא פשוט חותך בבשר החי של הרגשות, כן? כי הוא יודע איזה תרבות אנחנו חיים. אנשים לא רגילים להקשיב. לכן, הוא הולך בדרך הזו. זה לא מעניין אותו שיצאו חצי מהשיעור, או שלושת, וגם אם ישאר תלמיד אחד, שיהיה מסוגל לעבור עכשיו שעה שלמה של הקשבה, מבחינתו, איתו הוא הולך. זה תהליך חינוכי. אנשים לא מבינים את זה. אתה יכול לבוא ולומר לו באמצע, הרב יכול לתת דוגמה ממשית? בלי דוגמה ממשית אתה לא יכול? אין לך שכל? אני זוכר פעם מישהו אמר לו, הרב יכול לתת דוגמה, אני לא אגיד את שמו. היום הוא רב חשוב. היום הוא רב חשוב. אתה יכול לתת דוגמה, רב? ובלי דוגמה אתה לא יכול? זה רגש. מה? זה רגש. אני לא נכנס. הוא מחנך גדול. אני לא נכנס, יש את השיקול שלו. אני למדתי מזה דבר גדול. מאותה יחד. וגם אותו יהודי, שהיום הוא תמיד חכם חשוב, הוא קיבל את זה בהבנה, אחרי זה אפילו נסענו יחד בטרמפ, גרנו באותו יישוב, ואמרתי לו, איך הרגשת שהוא אמר לך את זה בשיעור? ואז הוא הסביר לי את מה שאני אומר לכם כרגע, שזה דרכו של הרב טאו, והוא קיבל את זה באהבה. קיבל את זה באהבה. אבל מי שהיה בשיעור הזה, כן? אפשר לראות זה בסגנונות אחרים. שמה, שמה בשיעור של הרב, של הרב צבי, זה מופיע בצורה בולטת. בצורה מאוד בולטת. יש שם הכנעה חזקה מאוד של הרגש. כן, כדי לאפשר בירור עמוק, אמיתי, שכלי. ואחרי זה, עם הרכוש הגדול הזה, תעשה מה שאתה רוצה ויהיה אתה ניזוק. אחרי שביררת בירור כזה, אתה כבר לא תהיה כל הרגשנות הזו. כן, ולפעמים גם מגיעים לקיצוניות מזה. יש כאלה שיגידו יש כאלה שיגידו שרושם חינוכי כזה מוליד לפעמים התנהלות קשוחה מדי וסחלטנית וקרה מדי. יש כאלה שיגידו, זכותם להגיד, זכותם. אבל יש כל מיני סגנון, סגנון של רבינו, הרב ביגון. הרב ביגון זה שילוב מעניין מאוד של רגש ושכל. יש את החיוך, יש את לפעמים אפילו מליצה שהרב כמובן לא מתכוון להצחיק. אתם יודעים שהרב מצחיק דווקא בגלל שהוא לא מתכוון להצחיק. הוא אומר דברים שהם בתמימות. זה כמו ילד שהוא לא צריך לספר בדיחה כדי שיצחיקו. הוא רק צריך לצאת. אמא, תסתכלי עליי. וכולם יצחקו. ואתה מצמד, ספר בדיחה, בדיחה, ועוד אף אחד לא צוחק, כמעט לא צוחקים. והילד הקטן שכזה עושה רק פו, 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 וכולם צוחקים. מה קרה? זה סוד התמימות. אז שם זה סגנון מעט שונה ביחס שבין שכל ורגש. זה מאוד מעניין. יש אנשים שיגידו שזה הסגנון המתאים להם, שם שיגידו שהסגנון האחר הוא המתאים להם. כל מסיב. יש את הסגנונות של הרגש בזמן הלימוד, בכנסת ישראל. יש את הסגנונות האלה. כל אחד הבוחר יבחר. הבוחר יבחר. שואלים אותי מה הסגנון העדיף עליי מבחינתי, אני מאוד נקשר לסגנון של רב ביגון. זה הסגנונות האלו של השילוב העדין הזה בין הרגש והשכל. אני משוגע על זה. משוגע על זה, חייב לומר. אבל כל הסגנונות הם טובים. יש דרכים שונות שמתאימות לתלמידים שונים. והבוחר יבחר. כל אחד יבחר. כן. יחד עם זה לפעמים, באופן אישי אני מוצא שהסגנון הראשון שדיברתי עליו, אני זקוק לו בתקופות מסוימות, שהרגש גואה יותר מדי. אני מרגיש צורך לעשות ככה. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה, מרגיש צורך פה לפעמים. לפעמים. אבל זה לעתים, לעתים רחוקות. דרך הכל, צריך למצוא את צורת המיזוג הנכונה, ובלבד שהיא תהיה שייכת, כן? העיקר שהיא תהיה שייכת, יהיה לה, הייתי אומר, בסיס, כן? בהדרכות חז"ל, שהיא תהיה מתאימה לעיקרון שעליו דיברנו כאן, כן? שתוכל להתפתח חדירה נכונה לדברי תורה, כן? כמו שאמרנו כאן, לא משנה. כל אחד בדרכו. כן, מה אתה אומר אשר? זה מבנה אישיות בדרך כלל. זה מבנה אישיות בדרך כלל, אבל דווקא אנשים בעלי מבנה אישיות רגשי, הם יצטרכו בהתחלת הסגנונות היותר כפייתיים מצד השכל, כמו שאמרנו. כן, אסור להם להתחיל עם סגנונות רגשיים. כי הם יפלו בנופלים. זה לא טוב. אנשים בעלי סגנון רגשי, התלהמות רגשית ונטייה להביע את הרגש בצורה חזקה, דווקא הם צריכים בהתחלה סגנונות מרסנים. דווקא הם. לא טוב להתחיל בסגנונות של רבותיי! לא טוב, לא טוב, לא טוב. השתבח שמו הבורא! לא טוב. לא, לא בוכי. זה יכול לתקוע אותם במקום נמוך מאוד. כל נמוך. כמעט ולא יכול להתפתח. כן? מחוץ לעולם הרגשי שלהם. כן? כל ההתפתחות שלהם היא תהיה רק בתוך העולם הרגשי הנתון. כן? זה אותה גברת בשינוי הדרת. אבל לא תהיה התפתחות של ממש. כן. אנשים שחלטנים לפעמים צריכים דווקא קצת יותר מהתבלין הרגשי. כן. כן. אנשים כאלו הם צריכים... צריך לספר להם בדיחה לפני הלימוד. צריך לספר להם בדיחה לפני הלימוד. כן, לפתוח להם את הלב קצת. להביא אותם למצב של חיוך, למצב של התרגשות, כן, למצב של... בהחלט. להגיד משהו ששייך לעולם הרגש. כן, משהו שפועל על הרגש. ואז להיכנס ללימוד, כן. ואז להיכנס ללימוד, על פי הכללים הרגילים, כן, הלימוד עצמו... אפשר מדי פעם, שוב, זה שאלה אישית, צריך להסתכל על מי מדובר. אבל במהלך הלימוד אפשר להביא מדי פעם סיפור. לא לרבות בסיפורים, לא לרבות בבדיחות, זה לא שייך להם, גם לא יאהבו את זה. אנשים שיותר שחלטנים לא אוהבים שמרבדים להם את ההסברה בבדיחות, בסיפורים, בכל מיני מקורות חוץ שבאמצעותם מסבירים את הדברים. לא, הם אוהבים פגש עם עצמם. אין להם, כן, הם מעדיפים הם מעדיפים מאוד בצורה יותר שכלית, יותר מופשטת. יותר מופשטת. מה שנקרא ללמוד אמונה באמונה. לא, או ללמוד אנגלית באנגלית, לא ללמוד אנגלית בעברית, כן? או ללמוד חשבון עם בדידים, ללמוד חשבון בחשבון, יותר שייכים לתפיסה המופשט, כן? אז מדי פעם אפשר להביא להם פה בשקין, כדי שבכל אופן ייווצר איזה פרוסדור פתוח בין שכל ורגש, אפשר להביא וצריך, אבל לא יותר מדי, לא יותר מדי. כן, אז בואו נראה. ואם ראוי ומחויב להקדים, תשובה ואמונה, ויראה פשוטה לכל לימוד. ומה גם ללימוד היראה, אבל סערת הנפש, ההתפעלות הנפשית הרגשית, סערת הנפש כפי המוכרח, ראוי להגביל הזמן, אחר, להקדים או לאחר. בסדר? להקדים זה לפני הלימוד, אמרנו שיש מקום לסערת נפש לפני הלימוד, כל עוד היא מזרזת את האדם להיכנס לבית המדרש, ולאחר. סערת הנפש, התפעלות הרגש, כן? מהתוכן הנלמד. כן? מהתוכן המבורר הנלמד. כן? ראוי להגביל הזמן אחר, להקדים ולאחר. אבל הלימוד, בעת הלימוד, הלימוד יהיה במנוחה, ביישוב, בשמחה. מנוחה, יישוב ושמחה. מנוחה ויישוב זה שתי מצבים שמתאפשרים כתוצאה מרגיעת הרגש, כל סוגי הרגשות, כן? אין דאגות, אין רגשות של קושי בגלל רעב ולא בגלל שפעת ולא שום דבר. כן? מנוחה ויישוב שנובע כתוצאה משקט נפשי. שקט מכל סוג שהוא. כן? גם הסוג שעליו דיברנו, ושאר, כן, הנמחה, כן, של כל סוג של רגש שלא נצטרך ללימוד, כל שכן מפריע. אבל הלימוד יהיה במנוחה, ביישוב, בשמחה. גם שמחה. מה השמחה? כמו שאורנו חזל בממחי דברים של קניין תורה, והיינו שמחה של מנוחה, שמגרשת כל רוח עצב, מצד בחינת השכל, בביטחון שלם, על האלוקים יתברך, והשכלת טובו, ואז יצליח. כלומר, שאדם לומד תורה, חוץ מהמנוחה שהוא צריך אותה, הרב אומר לנו שהמנוחה היא מושגת בשתי רמות. הרמה הראשונה של המנוחה מושגת, כמו שאמרנו כאן, ידי הנמחת הרגש, כן? תפיסת הרגש וריסונו. ב' הרי עוסקים פה בתורה. ומכיוון שעוסקים בתורה, עוסקים בדברים עליונים. מכיוון שעוסקים בדברים עליונים, האדם צריך להאמין ולבטוח שהוא ראוי לדברים האלו. זאת אומרת, השמחה מושגת, שמחת הלימוד היא מושגת, כן? הייתי אומר, בשתי שלבים. שלב הראשון, רגיעה רגשית והנמחת הרגשות כולם, המפריעות ללימוד, ב' אמונה עמוקה. שהתורה ראויה לנו. זה מה שאומר רב, בחינת השכל. כלומר, זה לימוד. לימוד בחינת השכל, להתבונן, ללמוד שהתורה היא שייכת לנו, בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת, אוי לבריות מעלבונה של תורה, מתן תורה, ללמוד את כל היסודות האמוניים של שייכות התורה לישראל. אתה הורית על הדת, וירד השם על הר סיני, כן? האדם הישראלי שייך לתורה. זה לימודים שלמים. ואז משיגים את השמחה. מה? שמחה אותיות? בשמחה אותיות מחשבה. כן? בחינת השכל בביטחון שלם על האלוקים יתברך והשכלת טובו, ואז יצליח. זה שלבי הלימוד. זה תנאי הלימוד. ומפני שטבע, עכשיו חוזרים לענייננו, אמר לנו הרב, מה הסיבה אם כן שלימודי היראה לא זוכים לעומק הראוי להם מצד האדם? מה אמרנו? אומר לנו הרב, מפני שטבע כל לימוד להסעיר מעט את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה וכל פרטי העבודה, שזה ענייננו כרגע, מכיוון שבתוך הנפש פנימה כבר קיימות הנטיות הטבעיות של ענייני העבודה, כן? לכן בשעה שבאים ללמוד, שוטה קופץ בראש, הנטיות הרגשיות קופצות בראש, כן? הרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד העירה וכל פרטי עבודה. למה? מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה. בטבעה. דבר זה גורם. מה זה גורם? ולמי זה גורם? דבר זה גורם. למי שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם יתברך קבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזקים האלו כי מצד עול החובה ששמע, כן? כלומר, שניגש ללימוד כזה אדם שאין בו שאיפת אמת עמוקה, שאיפת אמת עמוקה, מה היא עושה? שאיפת האמת העמוקה היא מצליחה להתגבר על המשוכות שמציבות הנטיות הרגשיות הנפשיות. למשל, אם אני תאב לאוכל, אני רעב, ויש לי צלחת מולי, אני אולי לא אסתער על האוכל עכשיו, ולא אתן ביטוי רגשי תאבני למציאות הזו, אם יש בי שאיפת אמת. אם יש בי שאיפת אמת שהיא עמוקה וגבוהה יותר מהתאווה, זה יגרום לי לחשוב, רגע, איך אני עכשיו פועל? רגע. אני אטול ידיים. אני לא אסתער על האוכל. אני אחכה חצי דקה. אני אקח לאט לאט את המזון. אני אכניס אותו לפה בנחת. הנה, מי גרם להתנהג ככה? בקשה, את האמת? אף על פי שאני במצב של רעב. המפגש בין הרעב לבין הצלחת, לכאורה, מפגש מתוח. אבל מכיוון שיש בי אהבת אמת, אהבת האמת הזו היא מתערבת בתוך הפעולה, והיא גוזרת התנהגות סובלנית יותר. מי שאין בו אהבת אמת, והוא פועל רק מכוח של תנועות ספונטניות, בין אם זה פיזיות, כדוגמת אכילה, בין אם זה מוסריות, מצד עירת העונש, עירת העונש זה לא דבר, זה לא דבר שנובע מצד אהבת אמת, צריך להבין. זה הפרשות נפשיות טבעיות. זה לא אומר שאתה אוהב אמת בכלל. אהבת אמת זה דבר נלמד. זה דבר שאדם מעורר בעצמו שאיפות, מכוח של לימוד, מכוח של הסתכלות על תלמידי חכמים, על צדיקים, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה. זה שאיפות שמתפתחות. הן מתערבות. והן, הן שהן מתערבות במפגשים היומיומיים שלנו, עם דברים. אם זה עם הצלחת הפיזית, אם זה עם הצלחת הלימודית, הם מתערבים בתוך הפעולות האלו, ומרימות אותם למעלה. כן? שומרות עלינו שלא ניפול בתוך המצבים הרגשיים. אז אומר לנו הרב, אז נקרא, באופן כללי לכל אדם, או לרוב בני אדם, יש נטיות טבעיות, מוסריות, ספונטניות. ואם אתה לא חמוש בשאיפות פנימיות של אהבת אמת, ואתה בא ללמוד את ענייני המוסר, מה יעשה הבן ולא יחטא? קרוב ודאי שאתה טיפול. קרוב ודאי שטיפול. ואיזה מין פסטיבל רגשי כזה, כן? פסטיבל, קרנבל אחד גדול. מה? אבל זה, 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 זה שכל פנימי, זה שכל שהוא מתבטא בשאיפה פנימית, כן? הוא תוצאה של לימוד. תוצאה של לימוד תורה וכן הלאה וכן הלאה. אבל השאיפה הזו היא מופיעה בנקודה מאוד עמוקה. היא פורצת מנקודת הלב הפנימית. כן? היא תוצאה של לימוד, אבל זה שכל פנימי נקרא. כן? שכל חיוני קוראים לזה. יש את השכל הלימודי ויש את השכל הפנימי. שאיפה זה שכל פנימי.
היא מופיעה אחרי מספר מדרגות, היא לא מופיעה די זרה.
יש דברים שגורמים אותה, יש דברים שכמו שאמרנו, זה צורת לימוד, זה רצף של לימוד, זה שימוש, כן, של כל מיני מדרגות.
זה צריך את התנאים לזה.
יש את התנאים לזה, כן. אז בוא נראה מה שאומר לנו הרב שוב. והרבה יותר כן, ומפני הנטייה הנפשית, דבר זה גורם למי, שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם יתברך קבועה בו היטב, אם היא לא קבועה בו היטב ומלווה אותו בדרכי חייו, ואינו מעיין בדברים הזקים האלו, כי אם מצד עול החובה ששמע, הוא לא מעיין בהם מתוך ההבנה שצריך למצוא את עומקם. למה הוא מעיין בספרים האלו? או מצד עול החובה ששמע, צריך ללמוד מוסר, או בגלל הנטייה הנפשית שלו. בין כך ובין כך. ואם נאמר שזה בא מתוך נפשו, אבל מתוך תנועה נפשית, טבעית ופשוטה, או שנאמר זה בא מתוך תביעה סביבתית ללמוד ספרי מוסר, בין כך ובין כך זה לא בא סוף סוף מצד שאיפת אמת עמוקה, שהיא מפלסת לנו את הדרך להעמקה שכלית, כן? או מה קורה לאדם כזה שהוא בא ללמוד את הספר, אם מוצא הוא בעצמו, עכשיו הוא מתחיל ללמוד, הוא מגיע לספר וקורא, אם מוצא הוא בעצמו שלבבו נסער, לשמחה בענייני אהבה, עכשיו הוא קורא דברים שגורמים לו, כן, התרגשות של אהבה. שמתברך אוהבת בריאותיו. כן, עכשיו הוא מתרגש כל כולו. ואז הוא, ההתרגשות גורמת לו, כן? מה ההתרגשות גורמת לו? לחבק את הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מגשים אותו. הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא כאילו איזה מישהו עם זקן לבן ארוך. הוא יושב לו על הברכיים כאילו, והוא מנדנד אותו. הוא מתייחס, וכיוון שיש בו רגש, רגש אהבה פשטני, אז היחס לקדוש ברוך הוא יחס של גסות הלב יכול להיות, אפילו עד כדי כך. גסות הלב. כן? כי זה אהבה טבעית. זה כמו אהבה שיש בין, בין, בין לאם. כן? אז האהבה הזו מביאה את הילד לגסות. הוא תובע מהאימא. לפעמים אפילו מתחצף אליה. מה זה אנחנו אחוקים? מה זאת אומרת? הוא לומד על הקדוש ברוך הוא שברא את העולם בשביל הבריות. אה, ריבונו של עולם, איך אני אוהב אותך? תן לי חבק אותך, תן לי שוחה בזקן, תן לי, תן לי. כן? הוא יכול להגיע למצב כזה אפילו. או במצבים של יראה, שהוא קורא את ספרי היראה, יכול להגיע ליראה נוראה. להיכנס מתחת למיטה מרוב פחד ולא לצאת בשם שבוע. כן? פחדים איומים. כן? פחדים איומים. כן? אז זה סערת נפש שמונחת מכוח נטיות טבעיות, כן? בסיסיות. לא מלומדות, לא מפותחות. אם מוצא הוא בעצמו של לבבו נסער לשמחה בענייני אהבה, או לחרדה בענייני העירה, הוא סובר, עכשיו, שהוא חווה את החוויה, אז שימו למה מתפתח פה, שהוא חווה את החוויה, אז אומר שהוא סובר, שהוא עובד השם. זה נקרא עבודת השם. חוויה כזו הילאית, סוחפת, מטלטלת. אני עובד השם, זה כיף. כמובן שעכשיו הוא מתחיל לעשות גלגולי שלג וקרח, ומתחיל להגיד מזמורים הרבה, ווידועים ארוכים, וצומות וטעניות, כי כל זה נגזר מהחוויה הפנימית, כן, זה מה שאומר המסיעת ישרים. כל זה נגזר מחוויה, כן? זה בבואה של החוויה, כן? אותה חוויה רגשית, הבבואה המעשית שלה, זה מזמורים הרבה, זה טעניות וגלגולי שלג, זה כל מיני ביטויים, גולמי חסידות קוראים לזה, או חסידות שוטה. זאת אומרת, הוא לוקח כל מיני איברים של החסידות, כן? ועושה אותם, את התפל לעיקר, ואת העיקר לתפל. אבל איך זה נוסד, כל השולחן ארוך הזה? על בסיס החוויה הסוחפת, המטלטלת הזו, שלא נוצרה, ולא נוצקה, מתוך הבנה נכונה של יחס, שכל ורגש. הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו. הוא עובד השם השלם, כבר זהו, גמרנו. זהו, כל מי שלא מתנהג כמוהו כמובן, כל מי שלומד בקרירות, הוא כבר, אני יודע, רדום, והוא מכני, והוא חסר חיות, משמיצים אותו, רק מי שרוקד, כן, כן, רק הוא חכה, כן, ודאי, ודאי, מה, ככה לשבת וללמוד ושמדאי, זה לא בן אדם חי בכלל, זה מצל. והוא לא יודע שבאותו הרגע, האדם שלומד בצורה כזו, ייתכן שהוא יותר רגשי ממך. ולכן זו הסיבה שהוא לומד כך, כדי לרסן את הרגש. זה לא בעיה להתרגש. זה מאוד פשוט. מאוד פשוט להתרגש. כן? נראה אותך תופס את הרגש. נראה אותך מחנך אותו. זה קל מאוד לתת לילד לעשות כל מה שהוא רוצה. כן? הוא רוצה לשחק עם הילדים, אתה רוצה לשחק עם החברים, אתה רוצה פה, אתה עושה פה, אתה רוצה לאכול בשתיים, תאכל בשתיים, אתה רוצה בארבע, החומה זה לתפוס את הילד. ולכוון את כוחות הטבע שלו. לא לסמא את אחד מעיניו, לא לראות לו ברגל, לא ככה. לקחת את כוחות הטבע האלו בסבלנות אדירה ולהכניס אותם אל הקודש. זה החוכמה הגדולה. הרבה פעמים אנשים שחוסמים את הרגש שלהם, למרות שמתחשק להם, הם אנשים שהם עובדי השם גדולים יותר, מאלו שמתלהבים באיזה מין ספונטניות כזו וכן הלאה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. כן? ברוך אתה, אדוני, לך עולם שכל דברו.
אמן. מישהו פעם ספר לי חבר, אמר שזה מקור, מראה, לא יודעת בגלל שמקור, כאילו, אסור לאכול בחוץ.
אני אוכל בשוק.
לא,
ממש לא אמרנו את זה. אני חושב שהדגשנו כמה וכמה פעמים על חשיבותו של הרגש. ראוי ומחויב, דיברנו על הרגש כרחם, שבלעדיו לא יכול להיווצר שום חיי, הזכרנו את זה הרבה פעמים. אבל מכיוון שפה הטון של המאמר, הטון של המאמר זה השליטה השכלית בזמן הלימוד, לכן אנחנו מדגישים כרגע את מרכזיותו של השכל. אם אנחנו נלמד מאמר על הרגש, אז שם אנחנו נגיד שיר הלל גדול על הרגש. כרגע אנחנו לומדים דברי תורה עניים במקום אחד, והשירים במקום אחר. פה אנחנו מדברים על תפקידו של השכל בשעת הלימוד. בשעת הלימוד, לאחר שאנחנו לומדים, אומר הרב, ודאי, אחרי הלימוד, לקבוע יותר בעומק הנפש את קניין הדעת, על ידי הרגש, אז הדעת תשתרש יותר ותוכר יותר. כבר פה במאמר הזה, למרות שעניינו זה לא להלל את הרגש, אלא את השכל, כבר פה נאמרו פה כמה סופרלטיבים גדולים מאוד על הרגש. איך אפשר לחשוב את מה ש... שאתה אומר? מה פתאום? הרוצה לטעות, יטעה. אבל לבוא ולומר שהדברים הכתובים כאן, הם מצדדים באופן בוטה בשכל, או בזים לה... מי אמר דבר כזה? מה אמר דבר כזה? חס ושלום. זה לא הסגנון שהדברים שאנחנו מדברים פה, כן? במהלך לימוד המאמר הזה, בשום אופן לא. למה לטעות? מי אמר? בגלל שאמרנו שצריך לשקול היטב לפני שמתלהבים וכו'. צריך לשקול היטב לפני שמתלהבים. זה יכול להיות חסידות שוטה. יכול להיות. צריך לבדוק אם זה עולה בקנה אחד, עם דרכי תורה, כן? ודרכי תורה זה דרכים שמתבררות על פי שכל, של הלכה, כן? של מוסר. ודאי שהשכל הוא זה שצריך להכריע את הליכות הרגש. ודאי. הרגש הוא עיוור. הטבע הוא עיוור. הוא לא יודע את המגמה הגדולה, הטבע. מאז חיית האדם הראשון, הרגש הוא עיוור, נקודה. והוא צריך את השכל, שהוא העיניים שלו. והיית לנו לעיניים. זה מה שאמרנו. הרבה פעמים. יש פעמים שהרגש מסוגל להנפיק פעולות מסוימות, כן, שהן נזקקות לתשתית של החיים. לתשתית של החיים. כמו שאמרנו, הרעב הפשוט. אם לא הייתי רעב, לא הייתי אוכל. אבל לבוא ולומר שהרעב צריך להנחות את אכילתי, אני יכול לטעות, אני יכול לאכול דברים מתולעים. אני יכול לאכול אוכל לא בריא. אני יכול לאכול בצורה לא מרוסנת. אני יכול לאכול בלי ברכה. זה בלגן. אני לא יכול לסמוך על הרגש של הרעב, שהוא ינחה את האכילה שלי מתחילתה ועד סופה. אני יכול לעבור כמה עבירות גדולות, גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, וגם בן אדם לעצמו. אם אני אבוא ויוכל רק מכוח הרגש הספונטני, עם כל הכבוד של רגש הרעב, שהוא מנחה אותי לצלחת, בלעדיו הייתי מת, אבל ייתכן ש... שלא מרסנים אותו, אז אני יכול להיות מת חי. הוא חי מת. אותו דבר גם ברגשות הנפשיים. עם כל חשיבותם לייסד כמה וכמה תשתיות בסיסיות של החיים, בהליכות למשל שבין אדם לחברו, הרגש החברתי שלנו הוא רגש מאוד חשוב, בלעדיו לא הייתה נוצרת תקשורת. אבל לבוא ולהניח לרגש החברתי הזה לפעול כפי עבד נפשו, מי זה יוצר רכילות, לשון הרע, אנשים מדברים ביניהם, אנשים כתוצאה מפגשים חברתיים נוצרים כל מיני מידות מקולקלות, תחרותיות וקינה, זה מסוכן. הרגש החברתי חייב ברור של תורה. חייב ברור של תורה. אותם שני חברות הנפלאה, רב עמי ורב אסי, שהיו לומדים בבית המדרש, מדי שעה הם היו דופקים על הדלת של בית המדרש, ופונים לאנשי רשות הרבים, ואומרים להם, אם יש לכם שאלה, בואו אלינו. אנחנו פנויים לענות לכם לשאלות. אומר הרב קוק, שאותם שני תלמידי חכמים בעצם רצו להגיד לאנשי רשות הרבים שמייצגים את התוואים. רשות הרבים זה המקום שהתוואים באים את הביטוי. התוואים של המסחר, התוואים החברתיים, רשות הרבים. התורה כאילו יוצאת לרשות הרבים ואומרת, חבר'ה, אל תשטפו כמו איזה נהר של צרכים טבעיים. בואו אלינו, אנחנו נגיד לכם תשובה לשאלות. כן? איך להשתמש בחוש המסחר, באהבת הממון, ביצרים החברתיים. בואו תיכנסו לבית המדרש. אסור שיהיה נתק בין בית המדרש לבין זרימת החיים הטבעיים. זה מה שרצו החכמים להגיד. דפקו על הדלת בכל שעה ושעה ואמרו, כל מי שיש לו שאלה יבוא וישאל. כי חייבים, רשות הרבים חייבת לשאול את התורה. כי רשות הרבים זה מקום שטיפת התבעים. זה מה שאנחנו בעצם אומרים. אבל אתה שואל, מה רגש? פילאי פלאי, מה שהוא יוצר בעולם, כמה בניינים,
כמה דברים רבי עוצמה הוא, 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 אבל כדי שכל העושר הזה יהיה לא, שמור, לא יהיה שמור לרעתו לבעליו, אנחנו חייבים את שכל התורה. אנחנו לא יכולים לתת לו חופש בלתי גבולי. זה בשום פנים אופן לא. זה אנחנו אומרים באופן חד משמעי. כן? כן? אם זה לא נוח למישהו, יש לו בעיה. אם רוצים להצטרף לכל בעלי הרגש, כן? שמנסים להציע לנו את האופציה של חיי מדמה, דמיון, כן? בבקשה. מי שרוצה להיות שייך דווקא לשם, אני לא מקנה בהם. זרימת סוסים זרימתן. אלוהי הזרימה. לא מקנה בהם. וגם הייתי שם. הרבה שנים. אני לא מדבר על קיצוניות. מדבר על דרך האמצע. ראינו. להקדים או לאחר. יש מקום לרגש בהקדמה ללימוד, יש מקום לרגש אחרי הלימוד, להקדים או לאחר. מה, אתה גם רוצה לקבוש את זמן הלימוד? על ידי הרגש. תשאיר משהו לשכל. להקדים ולאחר זה הרבה. הרגש לפני הלימוד, הרגש אחרי הלימוד, הוא שולט מימין ומשמאל. אז לפחות שהתוכן באמצע, בתוך הסנדוויץ' עצמו, יהיה משהו אחר. כן? התוכן השכלי. ואז גם הרגש עצמו שמור. ולא יורד לעבדים. זו סוגיה גדולה מאוד בזמננו. זו סוגיה גדולה מאוד. אני יודע שהיא סוגיה מתוחה. ומה שאתה אומר כאן, זה לא, אתה לא אומר את זה רק בשם עצמך כמובן. זה דברים שרבים רבים טוענים אותם. ואני אומר לך את האמת, שאני לומד את הדברים האלו. השאלה שאתה שואל, גם אני שואל את עצמי, תוך כדי הלימוד. אני שואל את עצמי גם את השאלה הזו.
שלא ישמענו דבריי שאני צדד בשוצה ואני...
רוצה להבין.
אני מנסה,
כן.
כאילו, שלא יבצר אצלי בכל אופן, איזשהו קול ששם איזה עליונות של צד מסוים.
אבל יש עליונות. זה לא עניין של עליונות, זה עניין של תפקידים. זה עניין, לא, זו עליונות. בואו, בואו נדבר פה כרגע על עליונות, בסדר. שלא ייצור איזה רושם כאילו מדובר כאן באיזה צד שמדכא צד.
כן, זהו.
זה צד שמשלים צד, נקודה. זה צד שמשלים צד, זה הנקודה. מה? מדרגות, כן? מקבלים זה מזה. כבר אמרנו שבלא הרגש, השכל לא שווה שום דבר. ודאי שלא בעולם נברא. בעולם של גוף. אמרנו את זה. מלך, מלך. מוח, לב, כבד. המוח למעלה, רק אחרי זה עולם הרגשות, ומתחת עולם התאוות, שזה הכבד. כבד. מלך. והיפוך אותיות זה למח. או כלום. חלם. כן. בוא נראה טיפה הלאה. בוא נראה טיפה הלאה. אנחנו לא יצטרך לגמור את המאמר בשתי שיעורים. זה חמור. כן. וכשהוא מוצא חידוש, כן? אמרנו. הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו. כן? אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הטיפוס הרגשני. כן? הוא סובר שבזה, כן? על ידי המגע עם הספר, הוא מתרגש התרגשות עצומה של יראה או אהבה, אבל מבוססת על רגש פשוט מדי. הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו, והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. כרגע כבר לא חשוב בעיניו שיש עומקים נוספים לתוכן הנלמד. זה לא מעניין אותו שהתוכן הנלמד יש בו עומק על גבי עומק. הוא את שלא לקח. הוא את שלא לקח. זהו, גמרנו. מבחינתו זה כל מה שהוא היה צריך לקחת. ובזה כבר נסתיים משפטו. אין לו מעבר לזה דבר. זה הכל, זה חזות הכל. והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית, הוא משלה את עצמו שלא צריך יותר מזה. ודבר זה מצטרף למה שהדברים באו בקצרה בספריהם של חכמים. זו הסיבה הראשונה שאמרנו בתחילת המאמר. הרב אמר שתי סיבות, שהדברים באים בקצרה, הדברים לפעמים גם סתומים ונאמרים בסגנון של שפת הסוד. לא משנה. אז פה זה שני סיבות מצטרפות. גם הריגוש הפנימי, גם הטקסט קצר ולא מפתה לחשיבה. כן? הוא לא מופיע בצורה של חידה. הוא נאמר בצורה קצרה ועובדתית. כה אמר שם. אז שתי הסיבות גם יחד. נטייה נפשית ספונטנית ראשונית. טקסט מקוצר וסתום שצריך לאדור בו ולחרוש. ואדם שהתכונה השכלית אצלו לא מעודדת והוא לא מורגל בה, הוא לא יקלף את הצלופן התחתו, העליון. הוא, כן? אז, כי יש לו נטייה רגשית חזקה. והדברים בהם בקצרה. זה טרטל לראותה מבחינתו של אדם כזה. זה שני קשיים יש לו פה. כן? שני קשיים. אחד קושי נפשי ואחד קושי טכני. שני הדברים האלו
מביאים אותו לטעות שמדובר עליה כאן. נוסף לזה שהדברים באים בקצרה בספרים של חכמים, ולפי ההסתכלות החיצונית כאילו אין מה לעיין בהם, וכשהוא מוצא חידוש הרגשה בלב, שמתם לב שהדרך חסומה להעמקה שכלית, הן מצד התפרצות הנטיות הטבעיות והן מצד קיצור הדברים בספר, שהדרך חסומה להבנה השכלית, הוא חי בנותר. ומהו הנותר? הרגשה. כי הרגשה לא צריכה עריכות דברים. הרגשה לא צריכה שהטקסט יוגש בצורה שכלית. זה מי צריך את זה? השכל צריך את זה. אבל הרגש? מספיק לראות הצלחת מקילומטר. מספיק רק להריח, רק להריח, כן? מריח מים יפריח. רק להריח, כבר אתה מסתער על המזל. אתה לא צריך עכשיו לרדת לעומק העניין, מה מונח לך שם, שום דבר. מצד הרגש הזה שקבור בתוך הנפש, שתמון בנפשנו, מספיק שהמגע הוא מגע ראשוני, טק, ככה, כבר אתה מתפוצץ על הדבר. אבל השכל צריך תנאים הרבה יותר מורכבים כדי שיוכל לפעול. מסלול ההמראה שלו הוא מסלול ההמראה יותר מורכב. אז הנה, נהדרים פה התנאים להעמקה שכלית, אבל מצד בקשת הרגש הטבעי, יש פה את כל התנאים, אין שום בעיה, כל הסעודה מוכנה, שואלים קטנים, מחבלים בקרמים, הכל מוכן. כן? זה מה שהוא אומר. וכשהוא מצא חידוש הרגשה בלב, כן? הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת היראה. ותו לא. זו תורת היראה ותו לא. אבל באה מזה רעה גדולה. בסופו של דבר, גם לאדם עצמו, כמו שאומר מסילת ישרים, ואם תתבונן בהווה ברכות השמה, כן? באה מזה רעה גדולה בעולם שאנשים מתחילים לחשוב, גם האדם הזה עצמו, מתואר פה לפנינו, וגם סביבתו, שרואים אדם כזה עובד השם, חושבים שזה עבודת השם. למעשה, אין מקום לסחלטנים, אין מקום לאנשים שרוצים מפגש מסוג אחר עם התורה. אז אם זה עבודת השם, עד שידמו רוב בני אדם, איך הוא כתב שמה? המסיעת ישרים. עד שידמו רוב בני אדם, שהחסידות זה מה? עינויים, צומות, סיגופים, גלגולי שלי וקרח, וידועים ארוכים, תעניין וכו'. חושבים, זהו. אם זה עבודת השם, אני לא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש לי תכנים אחרים שיותר מעודדים חשיבה, מעודדים מציאות רגשית יותר מעודנת, אולי יותר פלורליסטית, יותר כלל אנושית, גלובלית. מה אני צריך? אתה לא רוצה את זה. אני לא רוצה לראות כמו שהאדם הזה נראה, לבוש סחבות. לא רוצה. כזה מעונה ומסוגף וכואבות לו השיניים והשיער נושר לו יותר מזמן. לא רוצה. אני רוצה משהו אחר. אם זה מה שאני אמור לחוות בתוך לימוד התורה, לא רוצה את זה. אז זה גם גורם נזק לאדם הזה עצמו, וגם לסביבתו, שחובה את המושג של עבודת השם, באופן שהוא לא כל כך סימפטי, אבל בא מזה רעה גדולה, הרב אומר פה עוד משהו, והשכחת שמו יתברך. כן? לא כך מופיע השם יתברך. זה לא אהבו גודל השם אלוקינו, זה לא גודל, זה קוטן, זה צמצום. השכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים. שמו יתברך. מה הבעיה? מה קורה? שכאשר שערתו עוברת, מכיוון שהרגש לא יכול להיות קבוע, והרגש פועל רק לזמנו ושעתו, כל הבערה שהאדם הזה חווה היא כמו בערה של קוצים. היא כמו בערה של קש וגבבה. זה בוער עד לב השמיים, אבל אחרי זה, צונח למטה. צונח למטה. שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. הרגש הוא לא בנוי להחזיק חוויה לאורך זמן. השכל, כל חוויה רגשית שהיא נבנית על בסיס של לימוד שכלי ואחרי זה הטמעה רגשית, זה נקרא בערה של רתמים, של גפת ועצים. יש להבדיל בין בערה של קש וגבבה, שהבערה היא אומנם בוופ, אבל יורדת מהר, לבין בערה של גפת ועצים. גפת זה פסולת של זיתים, או גחלי רתמים. כן? זה חומרי בערה שהאש מחזיקה שעות וימים. האש הרגשית שנוצרת כתוצאה מלימוד שקדם לרגש, או כמו שאמרנו, רגש, עד הסטנדר, לימוד שכלי קר, ורגש מטמיע, מהלך כזה, רגש שבנוי על בסיס כזה, הוא בוער לשנים. והחוויה לא נעלמת. לא נעלמת. אבל רגש, שחומר הגלם היחידי שמניע אותו זה הרגש ותו לא, כבולעו כך פולטו. עולה במהירות, אבל אחרי זה יורד ושובק חיים, משאיר את האדם בריקנות משמימה. קשה מאוד. זה מצבים ידועים. שרתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. הוא בא מזה חס ושלום, להבזות בלבבו כל עניין העירה. עכשיו הוא מוציא לעז על העירה, מכיוון שהוא חבר אותה בצורה הקשה הזאת, שכפי שהיא הופיעה כך היא הלכה, עכשיו הוא מוציא לעז על העירה, לא על עצמו. שהוא לא למד את העירה, או לא ביטא אותה בצורה הנכונה, הוא לא בנה אותה בצורה הנכונה של רגש, שכל רגש. כן? הוא מתחיל להוציא לעז על העירה, מה לי ולעירה? הוא מתחיל לשתק רגשות, הוא מתחיל להיות בוגדני כלפי עולם הרגש שלו. מכיוון שהוא חווה את עולם הרגש שלו בצורה של חוויות מטלטלות, כמו טריפ, עולה ויורד, עכשיו הוא מכריז על עולם הרגש כאויב. והוא מתחיל לנטוש את עולם הרגש, ומעדיף את השכל. אני עכשיו הולך על שכל. אז קורה מה ש... אתה הזהרת מפניו. הפוך על הפוך, מעניין שהסכנה שיקרה במצב שהתראת מפניו, הפוך על הפוך, הסכנה מצויה דווקא אצל רגשנים. שהרגשנים יחוו חוויות רגשיות לא מוזנות, ואז יסנעו את עולם הרגש שלהם. ויתחילו לחפש, כן, שחלים בלי סוף. ואז באמת יהיו קפואים כמו, כן, קרים, שחלטניים, צוננים. כן, זה הסכנה. דווקא רגשנים יכולים להגיע למצב כזה הרבה פעמים. לפי מה שהרב מסביר כאן. ומזה הוא בא להבזות את כל ענייני היראה, ועל כל פנים יברח יותר ללימודים, שמוצא שכלו מקום להתגדר בם, להבין ולהשכיל. ככה נוצרים משכילים. תקופת ההשכלה היא פרצה כתוצאה מהמאיסה בעולם הרגשות היהודי הגלותי. מזה פרצה ההשכלה, והגזים היתר למידה. כן? בגלל זה גם אנחנו היום, לא, כמו שאמרתי בהתחלה, שהיום זה לא כך שכיח למצוא את הרגשות האלה בתוכנו. רגשות של אהבת השם, יראה, למה זה לא מצוי בנו? למה זה לא מצוי? כי גם אנחנו, חניכי השכלה במובן מסוים, שמפחדים מהרגשות האלה. מפחדים. מפחדים מהדוגמאות החיות הלא מאוזנות של הרגש הדתי. מפחדים זה. כן? בורחים ללימודים שיש בהם יותר שכלתנות, על כן החובה רבה על כל מי שחננו השם יתברך להבין בדרכי העירה ואורחות קנייתה, כל מי שייך ללימוד השכלי המעמיק של לימודי העירה, ולימוד דרכיה, לפרש הדברים. כל מי שזוכה ללמד עירה, צריך ללמד על הדרך העמוקה הזאת, לפרש הדברים עד מקום שידו מגעת, ולהורות דרכי הלימוד הפשוט, בעניין של לימוד העבודה, גם לקטני השכל, איך ילכו בסדר נכון, וימצאו בדעתם מושגים נכונים, ומקום להבין ולהשכיל גם לחדש. כן? זה האתגר. לבוא ולחבר את בתי המדרשות. יש בתי מדרשות של רגשים, יש בתי מדרשות של שכליים. בתי המדרשות האלה צריכים להיפגש. והרגשים יבואו ויזכירו לשכלתנים שצריך קצת חיות, והשכלתנים יזכירו לרגשים שלא לרגש לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השכל יחיה אדם. כן? כל אחד יזכיר לשני את מה שהוא חלש בו וטועה בו. אבל שלא יהיה פיצול לזה. בתי מדרשות של חייתים, בתי מדרשות של גאונים, בתי המדרשות צריכים להתחבר מפעם לפעם. כן? נכון? וכולי. טוב, נעצור כאן. פעם בא נשלים, זה כבר לא לבכור. לא יקרה.